אם כן, אנחנו מדברים כאן על התורה שבעל פה, ועל החולקים על סמכותה של התורה שבעל פה. כלומר, במשך הדורות הופיעו בעם ישראל זרמים, כתות, שערערו על הלגיטימיות של התורה שבעל פה, על התקפות של דברי חז"ל. למשל, לימי קדם היה הצדוקים והביתוסים, ובדורות יותר מאוחרים פעלו הקראים, ועוד יותר מאוחר, כל פעם עם מניעים שונים וסגנון אחר, כן, צריך לדעת, כן? הרפורמים, הקונסרבטיבים, ועוד ועוד. אבל נגיד, אלה מכתות שבגדול, גם אפשר לומר בימי בית ראשון, המחלוקת המהותית בין שבטי הצפון לשבטי הדרום, גם הייתה מחלוקת הלכתית, בין ירובעם בן נבט לבין יושבי הממלכה הדרומית, ממלכת ישראל, יהודה. ואם כן, מה אומרים אנחנו על הצדוקים והביתוסים, שכמובן אין אנחנו מסכימים איתם כלל וכלל, כידוע. אבל נקרא בפנים התורה שבעל פה, שמסרה הקדוש ברוך הוא לישראל, היא מאור עינינו ונזר על ראשנו ואורך ימינו. לפי מה שהוא הסביר גם בפרק הקודם, שהברית בין הקדוש ברוך הוא לישראל היא על התורה שבעל פה, לא על התורה שבכתב. כי התורה שבכתב היא חיצונית ללומד. היא עומדת בפני עצמה, התורה שבכתב היא כתובה. וגם יכולים לבוא אומות העולם, כפי שהם עשו באמת, ולאמץ לעצמם את התורה שבכתב. כך שהתורה שבכתב איננה מורה על קשר מהותי עם ישראל. מה שנקרא התורה שבעל פה, שהיא חיה. שהיא קשר של חיים. דבר נוסף, ההיגיון, קצת חשיבה, זה מורה על כך. שאם הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם מישהו, אז מוכרח להיות שהברית הזאת היא ברית מתמשכת לאורך ההיסטוריה. בעוד שספר, יפה ככל שיהיה, הוא תמיד שייך לנקודת זמן מסוימת, נקודת הזמן שבה ניתן הספר. וברגע שאתה מתרחק מאותה נקודת זמן שבה הספר ניתן, אתה בהכרח הולך ומשתבש מעצם העובדה שהזמן עובר, עוד לפני שכחת השכחה והרדיפות וכו'. ואז יהיה דבר קצת משונה, שהתורה ניתנה לנו באופן שככל שהזמן יעבור, אנחנו פחות ופחות נבין אותה. לא סביר, נכון? נצטרך כל פעם לעשות ארכיאולוגיה רוחנית, לדעת מה התכוונו בזמן שנכתב הדבר הזה, והנתונים ההיסטוריים, החברתיים של אותה התקופה הולכים ונעלמים מאיתנו. אז לכן, מוכרחים לומר שאם באמת זה ברצינות שהקדוש ברוך הוא קורא ברית עם ישראל, אז זה קשר של חיים. זה אומר שהוא שם את תורתו בפיותינו. וכן התורה שבעל פה, היא עיקר המעלה של עם ישראל, והיא גאוותנו. כן, ככה אומר המהר"ל. התורה שבעל פה, אני שוב חוזר למשפט עכשיו, זה יותר מובן. התורה שבעל פה שמסרה הקדוש ברוך הוא לישראל, היא מאור עינינו ונזר על ראשנו ואורך ימינו. ואם כי קצת עברי השכל, כמו כיתות צדוק וביתוס, שחלקו על התורה שבעל פה, והם נקראים בלשון בני אדם קראים. טוב, יש פה בעיה של היסטוריה. למי קוראים קראים? למי קוראים צדוקים וביתוסים? המקובל, נגיד, אצל ההיסטוריונים ואצל רוב חכמי ישראל, שהצדוקים והביתוסים הם הכתות שקמו בבית שני, והקראים זאת כת מאוחרת הרבה יותר, מתקופת הגאונים, ראשית תקופת הגאונים, שכפרה בסמכות של התלמוד. אם כן, בין אחרוני הצדוקים לראשוני הקראים יש הפרש של לפחות 500 שנה. עם כל זה, יש מחכמי ישראל, למשל רבי יהודה הלוי בכוזרי, שאומר שהקראים הם הצדוקים. ועושים כל מיני חילוקים בין כל מיני כתות. גם במחקר יש טענה שיש לה איזשהו בסיס, שהקראים לא צמחו מכלום. גם לפני שהופיעו הקראים, עדיין שרידים חלושים של הקתות הצדוקיות וכדומה, עדיין היו קיימות. לא בארץ ישראל, אבל בפרס. ואם כן, כאשר בא ענן בן דוד מייסד הקראות, לחלוק על התלמוד, יש לו כבר איזושהי תשתית אנושית של אנשים שעשויים ללכת אחריו. ואצל הקראים בימינו, יש בכלל טענה לרציפות היסטורית, ללא הפסקה, בין הצדוקים הקדמונים לבין הקראים של ענן בן דוד, ועד היום הזה הקראים של היום. מה השם שלו היה?
דוד מה?
לא, לא קראו לו דוד.
ענן?
קראו לו ענן. ענן בן דוד. כן. הוא ובנימין נהוונדי, ואחריהם באו חכמים אחרים שלהם, דוד אלמוקמס וסלמן בן ירוחם וכו'. כל מיני אנשים שבישיבות לא לומדים עליהם, אבל במחקר ההיסטורי הם ידועים. אני זוכר שפעם אני, באחד השיעורים בכוזרי, אני אמרתי שהקראים התחילו בימי ענן בן דוד, אז קיבלתי סדרה של מיילים ממזכיר הקהילה העולמית של הקראים, שאמר לי, מה פתאום, איך אתה אומר את זה? הנה, אתה רואה בכוזרי אפילו כתוב שאנחנו מימי בית שני, אז מה אתה מדבר? טוב, האמת היא שזה עבר כל מיני גלגולים. הייתה תקופה שהקראים היו מתנגדים בצורה בולטת למסורת התלמודית. בדורות המאוחרים יותר של הקראים, הם בעצמם מוכנים להכיר שיש בתלמוד בכל זאת דברים אמיתיים. כן, עדויות היסטוריות וכדומה. טוב, אז מה שלא יהיה, למה הם נקראים קראים? או כמו שהם קוראים לעצמם, בני מקרא? כי הם נסמכים על התורה שבכתב בלבד. אלא מקבלים את התורה שבעל פה. יש אגב שאלה, ואיך הם יודעים את הנוסח של התורה שבכתב? מי אמר להם?
המסורת.
אז אם כן, גם התורה שבכתב יסודה בסופו של דבר באיזושהי תורה שבעל פה. כלומר, כל תורה שתדבר עליה, בהכרח שהיא בנויה על בעל פה. ואפילו, אם היה בידינו שמור במוזיאון מאחורי זכוכית נגד ירי, היה שמור בידינו הספר התורה שמשה כתב, מה שאיננו במציאות. אבל אם זה היה מצוי בידינו, גם אז היינו זקוקים למסורת. האומרת, זה הספר תורה שמשה כתב. כלומר, איך אתה יודע שזה זה? אולי מישהו לפני 5 דקות יניח את זה שם. כלומר, אתה גם פה זקוק בסופו של דבר למסורת שבעל פה. אז כך שהטענה הקראית היא ביסודה לוקה באיזה חיסרון לוגי. הקובנים הם קוראים לעצמם בני מקרא, או קראים, והם גם רציונליסטים קיצוניים. מה פירוש הדבר? בענייני האמונות הם טוענים, הם היו מגדולי, היו מתעסקים בפילוסופיה בימי הביניים, וטענו שצריך קודם כל לדעת את אלוהים בראיות פילוסופיות, ורק אז מתחיל החיוב של הדת לעובדו. כך שהעיסוק בפילוסופיה היה מבחינתם משהו, הייתי אומר, מהותי לעבודתם הדתית, מה שאין כן אצל רוב חכמי ישראל שזה לא היה כך. טוב, על כל... מה? כן. דוגמה לראיות פילוסופיות? אינני יודע. אתה יודע למה אני לא יודע? כי זה לא הנושא של השיעור. כן? בית?
הרב שיתח את טענותיו כנגד הקראים.
נכון.
אם היה פה קראים, מה הוא היה אומר?
אם היה פה קראים, מה הוא היה אומר? אז הוא היה מן הסתם מביא את כל הטיעונים הרגילים אצל הקראים. דהיינו שיש סתירה חזיתית בין ההלכה לבין פשוטם של מקראות. בוודאי, כתוב בתורה, כאשר ינתן מום באדם, כן ינתן בו, והנה אנחנו אומרים שצריך לתת תשלום על עין שאדם מוציא מחברו. נו, דוגמה, אתה רואה איך אפשר להגיד דבר כזה. או למשל, שכתוב, אני יודע,
לא
תבערו
אש?
לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, והנה, אצל הרבנים, אתה רואה אש ביום השבת בכל מושבותיהם, הנה אתה רואה, לא בסדר. אתה כבר רוצה עכשיו לענות על הטענות שלהם. מה שאבישי שאל זה, אם היה פה קראי בחדר הזה, מה הוא היה עונה על הטענות שלי? אז הוא היה אומר את הדבר הזה, שיש סתירה חזיתית בין ההלכה לבין הכתוב, למשל. דבר נוסף, הם היו מן הסתם אומרים שהרבנים הם מלא מחלוקות בינם לבין עצמם, אז איך אפשר להזות הראש שאין להם מסורת, אז איך אפשר לסמוך עליהם בכלל וכדומה. דבר נוסף, הם היו אומרים שגם מה שהתורה אמרה שצריך ללכת לחכמים, זה כשהם יושבים בלשכת הגזית בירושלים, ועשית ככל אשר ירוחה מן המקום ההוא. והנה אתה רואה הרבנים, הם סתם מדברים. דלת, אנחנו רואים מתוך התנך בעצמו שהמסורת נקטעה, כמו שכתוב בספר עזרא, וימצאו כתוב שאשר ישבו בני ישראל בסוכות, או כמו שכתוב שבימי יושיהו מצאו את ספר התורה, וכדומה מן הטענות. אז אם הייתי רוצה לענות לקראים, הייתי עושה מה שעשיתי לפני מספר חודשים, שלימדתי את המחצית השנייה של המאמר השלישי בספר הכוזרי, נכון? שמביא את כל הטענות שאני הבאתי עכשיו, וכל כולו התעסקות בתשובות הטענות האלה. בשביל זה יש שיעור בכוזרי כאן. היה בעצם שיעור בכוזרי.
ואז מה הוא יאמר? כשמסבירים לאדם...
ואז מה הוא יאמר? אז האם יכול להיות שהוא יקבל? יכול להיות שהוא לא יקבל. כי דרכם שבני אדם בדיונים, לפעמים לקבל את הענות המדברים איתם, יש כאלה לפעמים שאינם מקבלים. לפעמים מסיבות טובות, לפעמים מסיבות לא טובות. כן, בבקשה.
כשלהשים את התמונה, הם מיישמים אבל מה שכתוב?
האם הם מיישמים? האם הם מיישמים מה שכתוב? כן, ודאי שהם מיישמים. רק שיש בעיה שגם אצלם נוצרו מחלוקות, כי כל אחד הבין את הפסוק באופן אחר. לפי ההדרכה של ענן בן דוד בעצמו, שאמר, הסתכל באורייתא ולא תסמוך על דעתי. זאת אומרת, תסתכל בתורה ואל תסמוך על דעתי.
מה יגידו על העין?
מה?
על העין, להוציא לו.
איך להוציא את העין?
לא, עם כפית, זה אני יודע.
עם כפית או עם מקדחה,
אני לא יודע. לא, זה היה וזה אני יודע, אבל הכוונה איך הם יפרשו את זה? להוציא פיזית?
כן.
והם עושים את זה?
האם הם עושים את זה? אני לא יודע. אני לא יודע מי יזדמן להם בבתי הדין שלהם להוציא עין של מישהו. כן? אולי מקרה כזה לא הגיע לפניהם. כי הרי זה מקרה מאוד נדיר, נכון? סך הכל. טוב, אז איפה היינו? הם נקראים בלשון בני אדם קראים. אף כי שם הזה אין ראוי להם. כי לא נמצא של זה להם, לא במשנה ולא בגמרא, כי איך יקראו קראים? כאילו הם מקיימים המקרא. ודבר זה אינו, כי פירוש המקרא, וספרתם לכם ממחורת השבת, ממחורת שבת בראשית וכיוצא בזה. אם כן, מה שנקראים בשם קראים, זה מפני שהם מודים במקרא, אבל בוודאי אינם מקיימים המקרא שניתן מסיני. שאם כן, גם כן האומות מודים במקרא, ויהיה להם שם קראים. ואם אתה אומר, כן, המהר"ל קודם כל איננו אוהב את המילה קראי, כן? כי קראי פירוש הדבר מי שמקיים המקרא. אז אומר המהר"ל, בוודאי שהם לא מקיימים את המקרא, כי אם הם היו מקיימים את המקרא, אז הם היו עושים כמונו. ככה הוא אומר, כן. ואם כן, מה שנקראים בשם קראי, זה מפני שהם מודים במקרא, ולא יודעת מה מקיימים במקרא שניתן מסיני, שאם כן, גם כן, האומות מודים במקרא, ויהיה להם שם קראים. ואם אתה אומר שאין ראויים האומות לזה השם, מפני שאינם מקיימים במקרא, הרי גם אלו הכיתות אלה מקיימים במקרא, שיקראו, אז שיקראו בשם כופרים בתורה שבעל פה. כן, במקום לקרוא להם קראים, מציע המהר"ל לקרוא, כי הרי קראי זה שם חיובי. הוא מציע שיקראו להם כופרים בתורה שבעל פה, שזה הרבה יותר מתאים. וכן מנעם הרמב״ם ז"ל עם המינים והכופרים. ואלו שתי הכתות רחקו מעל התורה שבעל פה, ואין זה חסרון בתורה שבעל פה. וזה כי פעם אחת שאלני אחד מחכמי האומות. אתם, יהודים, חושבים, כאשר האומות אינם שווים בדת שלהם, שזה חסרון הדת, כאשר בעלי הדת עצמם מחולקים, ואין הסכמה להם בדתיהם. וכי לא היו מחלוקות בישראל, הלא צדוק וביתוס, שתי כתות גדולות, חלקו לתורה שבעל פה. כלומר, הביקורת שיש לנו נגד הנצרות, שאין בנצרות הסכמה על דעה אחת, הטענה הזאת אפשר לטעון גם כלפי היהדות, שאל אותו גוי את המהר"ל מפראג. ועוד, מי הוא הגוי אגב שדיבר עם המהר"ל מפראג? אינני יודע. משום שהמהר"ל פגש הרבה גויים. היו לו הרבה שיחות עם כל מיני סוגים של גויים. לכן קשה לדעת מי מבין הגויים הוא זה שדיבר במהר"ל, הוא זה שהמהר"ל מדבר עליו כאן. היו לו שיחות הרי עם הקיסר של גרמניה, רודולף השני. היה לו שיחות עם יוהן קפלר ועם תיכו ברהה, שהיו דווקא אנשים מלומדים ומאוד מיודדים עם המהר"ל. היו לו גם שיחות עם כמרים, כפי שהוא בעצמו מעיד, שכמרים התווכחו איתו. אז לך תדע על מי הוא מדבר. טוב. ועוד כי תמצא מחלוקות בגמרא עד אין קץ, בהרבה הלכות מן התורה. כן? כלומר, לא רק בין הפרושים לבין הצדוקים. בתוך הפרושים עצמם יש מחלוקות. וזאת תשובתי. זו, מה שחלקו כת צדוק וביתוס על תורה שבעל פה, מחלוקת, זה איש חכם נשפט את איש כסיל. ואין זיכרון אלא חכם עם איש כסיל. כלומר, זה לא נקרא מחלוקת. מחלוקת זה בין שני חכמים. ואם אתה אומר כי דבר זה נחשב מחלוקת, מה שהחכם נשפט את איש כסיל, אם לא יהיה דבר בעולם שלא יהיה במחלוקת. כלומר, אם תגיד שאנחנו כן נחשיב את זה כמחלוקת, זה לא. ולפעמים אף המושכלות הראשונות יכחיש איש כסיל. ואם כן, מה ראיה הוא כאשר יחלוק הכסיל על החכם? וזה כאילו היו חולקים עלינו צדוק וביתוס, שאנו אומרים בפירוש הכתוב כך, והם אומרים פירוש שלא היה ידוע לנו. היה לך לומר כי חכמים הם שאומרים פירוש זולת פירושנו, ומחוכמה חולקים עלינו. אבל הם אומרים פירוש שהכל יודעים, אף שחל שבכסילים, לפרש המקרא בהבנה הראשונה, אשר אי אפשר לומר כי זה הפירוש נעלם משום אדם בעולם אשר יודע לקרות. רק שלא רוצים לשמוע את החכמים, שבשביל חוכמתם וקבלתם מפרשים כך. והוא אינו רוצה לשמוע את החכם, כי דרך הכסיל למשר שכלותו חכמה בעיני, חוכמה בעיניו. הבנתם מה שהוא אומר? הוא אומר, מתי אתה אומר שחכם מדבר עם חכם, נשפט את חכם? החכם א', יש לו פירוש לפסוק. פתאום בא חכם ב', מביא לו פירוש חדש, והחכם הראשון אומר, מעניין, אני אף פעם לא חשבתי שאפשר ככה לקרוא את הפסוק. אז זה חוכמה מול חוכמה. אבל אם הקראי בא לא עם פירוש חדש, אלא עם פשט הכתוב, וכי החכמים לא יכירו את פשט הכתוב? כלומר, זה לא כאילו חוכמה מולם. בסדר? זה מה שאומר כאן המהר"ל. למשל, זה שכתוב שצריך להוציא את העין של מי שמוציא את העין, זה לא פירוש. זה מה שכתוב. לכן הוא אומר, הדבר הזה איננו בכלל מחלוקת. וכי לא ידעו חכמים, למשל, לפרש ממחורת השבת, ממחורת השבת בראשית? אם לא, שקבלתם וחוכמתם, אינו נותן זה. מובן? ברור? כן? אתה הסביר מה זה שבת בראשית? מה זה שבת בראשית? יפה. זאת אומרת, מה שכתוב בתורה, וספרתם לכם ממחורת השבת, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחורת השבת השביעית תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה לשם, מפרשים הקראים ממחורת השבת, הכוונה מיום ראשון. נכון? הרי מה זה מחורת שבת? יום ראשון. אז צריך לספור 50 יום מיום ראשון ועד חג השבועות. אגב, מה שמאוד לא ברור, על איזה שבת מדובר. נגיד שזה שבת, יום השביעי בשבוע, בסדר. אבל יש 52 כאלה בשנה. אז לאיזו מבין 52 השבתות, הכוונה. אז יש מהקראים שאומרים, שהכוונה שבת חול המועד. כי זה מיד אחרי פסח. יש אומרים שזה שבת שאחרי שביעי של פסח. ככה מסבירים למשל השומרונים. כך שמכלל ספק לא יצאנו, נכון? מה שאין כן לפי חכמים, ממחורת השבת, הדבר איננו מסופק כלל, מדובר ביום טוב ראשון של פסח. ואז חג השבועות חל בדיוק 50 יום אחרי פסח. חייב להיות, בסדר? כלומר כך שיש פה ספק דווקא אצל הקראים ולא אצלנו. אז אומר כאן המהר"ל, וכי לא ידעו חכמים לפרש ממחורת השבת, ממחורת שבת בראשית, אם לא שקבלתם וחוכמתם לא נותן זה. כלומר, זה לא חוכמה מה שבא הקראי ואומר, אני מציע להגיד ששבת זה שבת בראשית. הרי כל אחד יודע שאפשר ככה לפרש. ומה שלא ידעו הם, כן, וכי מה שלא שמע דבר, או לא ידע דבר, יביא ראיה, שוודאי לדבר זה, כך, מאחר שהוא לא ידע, דבר זה שכלות גמור הוא. כן, מחלוקת כת צדוקים וביתוסים על החכמים, הוא מצד שכלות שלהם, והדר החוכמה, כי לא אמרו דבר שהיה נעלם מהחכמים, רק שהם אומרים, רק אומרים, כי יש לפרש הכתוב מבלי חוכמה. כמו שמפרשים קטני השכל. למשל, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שואל הילד, ומתי ברא חוץ לארץ? למשל. אז זה בערך הרמה שבה הדברים נקראים. כן, איפה אנחנו? למשל, יש גם אפשר ככה לקרוא את הגמרא, יש אצל המלומדים שלומדים את התלמוד, יש סיפור שקרה פעם, על אחד שקרא את המשנה הראשונה במסכת ברכות. מה כתוב שם? ממתי? קוראים את שמה בערבית, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. נכון? עכשיו, הבעיה היא שהמשנה פותחת בדבר המובן מאליו. ידוע שיש קריאת שמה, רק השאלה היא מתי קוראים אותה. ומי אמר לך שיש קריאת שמה? לכאורה, מחבר המשנה צריך לפתוח במילים, קוראים את שמה בערבית. וממתי קוראים את שמה בערבית? בשעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. לכן התלמוד מיד שואל, תנה, האיכה קאי דקטנה ממתי? לא נתם את השאלה? התנה של המשנה, כמו מחבר המשנה, החכם שבמשנה, איפה, על מה הוא דיבר, שהוא אומר ממתי? כי ממתי קוראים את שמה, אבל מי אמר לך שבכלל יש שמה? זאת שאלת התלמוד. התלמוד עונה, תנה, אקרא קאי. כלומר, התנה מתייחס לפסוק. שנאמר בשוכבך ובקומך, שהתורה ציוותה לקרוא את שמה בערב ובבוקר, ועל זה מדבר התנא. כלומר, התנא מניח שאתה למדת חומש, ורק עכשיו צריך לדון מתי קוראים את שמה. זה דברי הגמרא. שהמלומד שלומד תלמוד מתוך מילון תלמודי, איך הוא יקרא? הוא יקרא תנא אהכה קאה. התנא, מסתכל תנא, חכם מחכמי המשנה. יפה. אהיך, איפה? כעה, עמד. אז בעצם התלמוד שואל את השאלה, איפה החכם שאמר את המשפט הזה, עמד בשעה שהוא אמר את זה? ואז הוא רואה את התשובה, טענה, כלומר החכם של המשנה, אקרא כעה. מה פירוש קרא?
פסוק.
פסוק או דלעת. זה גם דלעת בעברית, בערבית. כן? אז כלומר שהוא עמד על דלעת. מדוע הוא עמד על דלעת? משום שהוא ישב באווירה פסטורלית עם התלמידים, והוא רצה ללמד אותם את התורה שבעל פה. כן, כי הרי התלמוד חושב שזה מאוד חשוב לדעת מהו הנוף שבו נאמר השיעור. כן? האם היה דלעת, או שמה זה היה במקום סגור, עם חלונות, למשל. כן? זה מאוד חשוב. זה מה שאפשר להגיע אליו כשקוראים ללא מסורת, וכמו תינוק. עכשיו אפשר אחר כך גם להתווכח. אבל אני הסתכלתי במילון, ובמילון כתוב שקרא זה דלעת. כן? אפשר ככה להתווכח. אז זה דרך הרמה של הקריאה הקראית לפי המהר"ל. בסדר? טוב. כן.
אז תחשבו לקרואה בחוסר יראת שמיים,
או סתם לקוי למידה? האם זה בא מחוסר יראת שמיים או ליקוי למידה? אינני יודע. אינני יודע. על כל פנים, מה שטוען המהר"ל, זה שאצל הקראים, או אצל הצדוקים, נעדרה חוכמת התורה שבעל פה. לא הייתה להם תורה שבעל פה, ולכן זה, הם לא בגדר חולקים. הם בגדר לא יודעים. זה מה שרוצה לומר. לא? זה כמו שאני יודע, אתה ואני עוסקים באיזושהי אומנות. אנחנו מבינים באומנות. כן, אנחנו מתווכחים, האם צריך כך, האם צריך כך, האם לצייר כך, נגיד שאנחנו ציירים. אז צריך לצייר כך, צייר כך. איך לעשות את הצבעים ליותר עמידים, איזה צבע מתאים לאיזה צבע. אחר כך עובר לידינו אדם שמעולם לא למד אומנות, אינו שום הבנה בצבעים, והוא אומר גם כן את דעתו. אבל ברור שהוא לא בכלל לוויכוח. הוא לא למד, הוא לא יודע מה הן הטכניקות. אז זה משהו...
חוסר צניעות בעצם.
או חוסר צניעות, או חוסר שייכות, אני לא יודע. כלומר, אני לא יודע תמיד מה הסיבה שאדם היה קראי. יש כל מיני סיבות. לפעמים זה גם יש ככה לימדו אותו. הוא גדל בבית קראי, מה אתה רוצה? כן.
מה ההבדל בין הקראים לצדוקים?
מה ההבדל בין קראים לצדוקים? אני קצת קשה לענות על השאלה שלך. מדוע? בגלל שאני לא מבין את השאלה. כי הרי אני הסברתי מספר פעמים בשיעור מהו ההבדל בין הקראים לצדוקים, ואתה בכל זאת שואל את השאלה, סימן שהתשובה שלי לא סיפקה אותך, או שאתה שואל שאלה אחרת, שאני לא מבין אותך.
לא הבנתי. איך פתאום כאילו הצדוק שהיה בבית שני, הם נקראו צדוקים.
נכון.
אחרי ירדו אחרי בית שני, באו הקראים.
נכון.
הפרש ביניהם אמרנו 1500 שנה.
לא. לא אמרתי 1500 שנה.
בסדר. מה ההבדל בכל אופן ביניהם? לא הבנתי.
מה ההבדל הטענה?
כן.
יפה. הטענה יפה. עכשיו אני מבין את השאלה. בתוכן הדברים, מה הטענות של הצדוקים ומה הטענות של הקראים? יפה. יש הצד השווה שגם הצדוקים וגם הקראים אינם מקבלים את הסמכות של התורה שבעל פה. בימי הקראים זה היה התלמוד. בזמן הצדוקים זה היה הפרושים. אבל יש הבדל במשנה שהם העבירו. למשל, הצדוקים לא האמינו בתורה לא האמינו בחיי העולם הבא, בהישארות הנפש. לעומת זה, הקראים כן מקבלים את האמונה בהישארות הנפש. לדוגמה. כן? או למשל, אינני יודע אם הקראים בכלל, אם הצדוקים בכלל היה להם בתי כנסת. אצל הקראים יש בתי כנסת.
יש היום בכלל צדוקים?
צדוקים היום אין. קראים יש.
בחולון שם.
לא, בחולון יש גם בירושלים, יש ברמלה. יש
בחולון המטרה.
במושב תפרח. כן, באופקים יש קצת. כן, יש כמה מקומות עם ריכוזי קראים. לא הרבה. כן. לפי הטענה שאני פעם אמרתי פה בשיעור בכוזרי, מה שגם כן עורר את חמתו של המזכיר העולמי של התנועה הקראית, אני אמרתי שזו תופעה קוריוזית. הוא אמר, לא נכון, אנחנו בעולם כולו 40,000. עכשיו, במידה, ואני קונה את המספר. כן? שיש 40,000 קראים היום. כן? אני אומר, 40,000 קראים באומה של למעלה מ-13 מיליון אנשים, זה עדיין קוריוז.
יש עד לזה, זה מנדט.
זה מנדט? לא, זה בכל העולם כולו. אני גם לא, קשה לי להאמין שיש 40,000 קראים היום. לא, לא מקבל. כן, מה אתה אומר?
השומרונים, איפה הם בתמונה?
איפה השומרונים הם בתמונה? הם בכלל בסקלה אחרת לגמרי. השומרונים זה לא קראים וזה לא צדוקים. השומרונים הם אומה שבמקורה הגיעה מקוטה ומסברוויים, והובאו בימי אסרחדון מלך אשור ליישב את השומרון במקום בשבטי ישראל שהוגלו ממנו. בסדר?
אז אין קשר... אין קשר משפחתי לעם ישראל בכלל.
אתה שואל, האם אין קשר משפחתי בינם לבין עם ישראל? זה לא ברור. כי ייתכן מאוד, וזה סביר לומר, שכאשר הם הגיעו לכאן, עדיין היו משרידי שבטי אפרים ובנימין ומנשה. כלומר, גם אם מלך אשור הגלה בכמויות סיטונאיות את השבטים, ייתכן ששרידי שרידים נשארו, והם התערבו עם אותם השומרונים. הקוטים שאחר כך נקראו שומרונים שהגיעו לכאן. ולכן אתה רואה אצל השומרונים מסורות על משפחות שלהם שהם אומרים זה מבנימין, זה מאפרים, זה ממנשה. האם זה הכל בלוף? ייתכן שלא. ייתכן שיש בזה אמת. גם הכהנים שלהם, יש להם כהנים, יש להם כהן גדול. הם ממשפחת הלוויים. כלומר, הם לא מהכהנים, אבל הם לוויים. אז לפחות לפי המסורות שלהם, הם שייכים לשבט לוי. רק לפני כמה ימים הם עשו קורבן פסח בהר גריזים בשכם. כן, תמיד זה מתועד על ידי הטלוויזיה הישראלית. כן. אז זה עדיין קיים. יש להם מסורות משלהם. חלק מן ההלכות שלהם דומות להלכות הצדוקיות. וחלק מן ההלכות שלהם דומות להלכות הפרושיות. בסדר? למשל, הם עושים סוכה בתוך הבית. יש גם יש להם גם כן פירות בסכך. הסכך הוא מלא פירות. עכשיו יש לזה כל מיני סיבות היסטוריות איך הם הגיעו לזה. טוב. אגב, הם טוענים שמה עם ישראל האמיתי. ושאתה ואני זה בלוף. כלומר, זה בכאילו, אנחנו גנבנו את השם יהודים, באמת אין לנו שום שייכות לזה. איך הם טוענים? טוב.
ישראל מתחתן עם
קראית? האם יהודי, האם ישראל יכול להתחתן עם קראית? האם קשרים לבוא בקהל או לא? זה בעיה מאוד גדולה. בימינו משתדלים למצוא היתרים. כלומר, בעיקרון, הם אסורים בחיתון איתנו, מכמה סיבות. כל זמן שמחזיקים בקראותם, ב' כל זמן שיש חשש ממזירות אצלם. עכשיו, אחד מגדולי המומחים למשפחות הקראיות זה הרב עובדיה יוסף, שהוא הכיר אותם טוב מרבנותו במצרים, הרי רוב הקראים היום הם ממצרים במקור, והוא יודע למצוא את ההיתר, מתי יש ספק, מתי אין ספק וכו'. יש גם קראים מרוסיה, ידוע שהיו ריכוזים של קראים ברוסיה, לאחרונה, לפני איזה 10 שנים, היה איזה בעיה, איזה בחורה שעלתה מרוסיה, וטענה שהיא קראית. והשאלה היא, האם היה אפשר להתיר לה להינשא ליהודי רגיל או לא? אז יש מאמר שלם של הרב אליהו בקשי דורון על זה, באחד מהכרכים של תחומין, זה מעניין אותך. בסדר? מעולם לא התקיים דיון מעמיק ברבנות הראשית, במעמדם העקרוני של הקראים, אז כך שהדברים עדיין לוטים בערפל. טוב, בתעודת זהות פעם היה כתוב קראי. היום כבר לא כותבים את הלאום, אבל פעם היו כותבים יהודי, מוסלמי, לא, כלומר, היו כותבים בדת, כן, יהודי, ויש דת קראית או שומרונית, יש גם תעודת זהות עם הביטוי שומרוני. טוב, מתוך כך אנחנו יכולים להמשיך בלימודנו המרתק, הווה נמשיך. כן, מחלוקת כת צדוקים וביתוסים על החכמים ומצד שכלות שלהם והיעדר החוכמה, כי לא אמרו דבר שהיה נעלם מהחכמים, רק אומרים כי יש לפרש הכתוב מבלי חוכמה כמו שמפרשים קטני השכל. ואין ספק כי לא ייפול שם מחלוקת כאשר יחלוק הכסיל עם החכם. אם כן, זאת התשובה של המהר"ל לטענה הראשונה שאמר לו הגוי. כן? מחלוקת זה מחלוקת בין חכמים. עכשיו, הטענה השנייה של הגוי הייתה, כן, נכון, אבל בין החכמים שלכם גם כן יש מחלוקות. והתשובה אל השאלה השנית, מה שנמצא מחלוקת בין החכמים, דבר זה אין קשיה, בכלל לא קשה. כי אף אם היו חולקים, שזה אומר כי ככה הלכה וזה אומר כי ככה הלכה, לא היה המחלוקת בדבר שהוא עיקר אמונה בדת. ואי אפשר שלא יהיה מחלוקת באיזה דברים אשר הם שייכים למצוות ולהלכות פרטיים. ואותם הדברים שבא בהם המחלוקת אינם יסודי הדת. ואין זה מעיד על חולשת הדת. מה שאין כן אצל הנוצרים, המחלוקות שלהם הן מחלוקות ביסודות האמונה שלהם. בין הקתולים לפרוטסטנטים והאורתודוקסים. ובתוך האורתודוקסים עצמם, המחלוקות הבלתי פוסקות שהיו בתקופה הביזנטית בין המונופיזיטים לבין הטריטאיסטים והנסטוריאנים ועוד כמה וכמה דברים כאלה, זה בלי סוף מחלוקות, כן? והסמיפלגים ועוד ועוד, כן? כל הכתות והאיקונוקלסטים, כל המחלוקות האלה שהיו בביזנטיון ונמשכו במשך מאות בשנים, כך שכל אחד חושב שהשני אינו חלק לעולם הבא. כן? ככה זה בעצם. כל כת נוצרית סבורה שרק אצלה האמת, ומכיוון שאצלה האמת הם יכולים לזכות לחיי נצח, ושכל האחרים הם כופרים והאפיקורסים שנואי אלוה, ואין להם חלק לעולם הבא. נכון? ככה הם סוברים. אז אם כך, אז זה אומר, המהר"ל, פה זה חולשה מהותית בנצרות. לעומת היהדות, שכל הוויכוחים הם על פרטי פרטים, איך לעשות כוס קפה בשבת. ועל זה יש ויכוח. לא הייתי אומר שזה דבר קטן, כי אני רוצה לשתות כוס קפה בשבת. אז יש פה בעיה, איך להכין אותו. כן. דרך משל, לא...
אתם יכולים להגיד את זה עלינו. אתם יכולים להגיד, יש לכם שומרונים, יש לכם קראים, יש לכם רפורמים, ואורתודוקסים, וקונסרבטיבים.
זה הטענה הראשונה שנטענה, נכון?
על כולם, כן.
רגע, זו הטענה הראשונה שאמר הלוי בשמם, שיש אצלנו מחלוקות שהרי יש לנו שומרונים וקראים וצדוקים ורפורמים וקונסרבטיבים. אז הוא ענה על זה המהר"ל. לא נקרא מחלוקת משהו מחלוקת ונקסיל לחכם. שהרי הטענות שהובאו על ידי אותן כתות שאתה הזכרת, הם לא דברים מחודשים בעיני החכמים, אלא הם פשט הכתוב. אז כשיש מי שטוען שצריך ללכת לפי פשט הכתוב, אז זה יעדר חוכמה. זה לא שיש לו דעה.
כן, אבל אתה רואה, בכל אופן, אתה רואה כאילו חמש ראשים מהיהדות שפוצלה. זה לא משכנע
את שבתנית. לא, זה בכלל לא חמש ראשים מהיהדות שפוצלה. אלא זה טענות חדשות. כלומר, יש מסורת עתיקת יומין, ועל המסורת הזאת רוצים להרער. אומר המהר"ל, מי שאיננו בא בשם המסורת, מי הוא? זה כמו שתגיד שהאסלאם חולק על היהדות. גם האסלאם בא מהיהדות. והנצרות בא מהיהדות. כן, גם הנצרות בא מהיהדות. אז תגיד, אתה רואה שיש מחלוקות ביהדות. יש נוצרים, יש מוסלמים, זה מחלוקת ביהדות. זה לא טענה. אלא הנצרות והאסלאם החליטו, אומנם מקורן ביהדות, אבל הם החליטו לחרוג ממנה. בסדר? אז כך גם, כשבאו השומרונים, אז הם החליטו שלא לנהוג על פי המסורת של שבט יהודה. כמו כן גם הרפורמים והקונסרבטיבים, הם החליטו לצאת מן האורתודוקסיה. הם בעצמם יודעו שכך היה מקודם. כן, מספרים שבזמן הגאון מווילנה, היו הקראים חזקים מאוד ברוסיה. והם רדפו את היהדות הנורמטיבית, והם אפילו פנו לצאר. וכל כך הרבה עשו צרות, שעמדו להיות רדיפות נגד היהדות הקלאסית, בגלל הקראים. והיה אחד הוויכוחים בפני אחד ראשי הממשל הרוסי, והגיע לשם אחד הרבנים, ואמר שאי אפשר לסמוך על הקראים. שאלו אותו למה? הוא אמר, אתם רואים, משה רבנו, כשהוא עומד בסנה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, של נעלך מעל רגליך. ואז כתוב שמשה באמת הוריד את הנעליים. ולא כתוב שהוא נעל אותם בחזרה אחר כך. וזאת למה? מפני שהקראים גנבו לו אותם. הנציג הקראי התרגז מאוד, אמר איזה מין שטויות, איך אתה יכול להגיד דברים כאלה? וכי בכלל היו קראים אז? אומר לו, אם כך, אנחנו צודקים. כן. טוב, איפה אנחנו? דרך משל, לא יחייב באילן שהוא בעל שורשים הרבה מאוד ונופו חזק ואב מאוד, שלא יהיו לו גם כן עלים וסרוגים דקים חלשים. אז מה שהוא אומר כאן שהסרוגים הם חלשים, זה לא טענה מודרנית. שזהו מטבע האילן, כאשר הוא גדול, שיצורף אליו דבר דק גם כן. ואין זה עדות על חולשת האילן, מה שיש לו גם כן שריגים קטנים קטנים. לגודל האילן והשריגים אשר הם רחוקים מן השורש ומן העיקר ומן עיקר נופו, כי בוודאי הם חלשים. אבל בוודאי דבר זה מעיד על חולשת האילן, כאשר נופו אשר עליו נסמך הכל דק וחלש. ולפיכך במה שהיו חולקים חכמים,
מה
נופו? הכוונה עיקר גזעו, הגזע והענפים. כן, הגזע והענפים, אם שם יש חולשה, אז זה סימן שהעץ הוא חלש. מה שאין כן אם אתה אומר שהעלים חלשים, הם מצוין, זה דרכם של עלים להיות חלשים. זה לא אומר שום דבר לגבי חוזקו של האילן עצמו. ולפיכך, במה שהיו חולקים חכמים, הם דברים שהם נחשבים כמועלים לאילן, והם בדברים פרטיים, שאי אפשר שלא יצטרף למצווה, דברים פרטיים דקים. אשר בהם המחלוקת, לדקותם, לגודל התורה, שיש ענפים דקים גם כן בלי שיעור, כמו שלא יימנע באילן. ודבר זה, כאן חסר, ונראה שצריך להיות מה שיקשו, למה נכתב הכל, לא נכתב הכל בפירוש התורה. בפירוש בתורה. כלומר, הייתה שאלה נוספת, למה לא נכתבו דברי חכמים בתורה, ואז המהדיר כאן מניח שזה היה כתוב במערל, רק שזה חסר בדפוס לפנינו. מי יודע? ודבר זה גם כן הוא בשביל שכלו דעתם. מה? יפה מאוד. אתה, כן, אבי אומר בבירור הטעות של החולקים על תורה שבעל פה, צריך להשאיר פה משהו בעל פה. יפה. ודבר זה גם כן הוא בשביל שכלות דעתם, כי כבר התבאר לך דברים עמוקים ומופלגים בעניין תורה שבכתב והתורה שבעל פה, שכל אחת לפי מה שראוי היא. ואם קטן, כלומר, התורה שבעל פה כוללת את הדברים העיקריים, בגלל שהיא עוסקת במהות, בבלתי משתנה, ואיננה כוללת את התורה שבעל פה, כי התורה שבעל פה עוסקת במשתנה. למשל, כתוב בתורה, לא לעשות מלאכה ביום השבת. רק לא כתוב, מהן המלאכות האסורות ביום השבת. למה? בגלל שהפרטים הולכים ומשתנים לאורך הדורות. למשל, לעשות כוס קפה בשבת, זה דבר שמשה רבינו לא יכול לכתוב עליו. מדוע? כי בימי משה לא הכירו את הקפה. נכון? מישהו הכיר את הקפה בימי משה?
אולי
מה?
אולי
אני חושב שלא. אתה גם רואה שהקפה מופיע בספרות הרבנית רק לפני 500 שנה. או אפילו יותר מאוחר מזה. בסדר? שלא לדבר על השוקולד, ועל העגבניות, ועל תפוחי האדמה, שכל אלה נודעו מאוחר מאוד. למשל, אתה לא תמצא לפני 200 שנה, רב מרוקאי אחד, שידון כיצד מכינים תה בשבת. אתה יודע למה? כי לפני 200 שנה, התה עוד לא הגיע למרוקו. התה הגיע למרוקו במאה ה-19 בלבד. היום אתה יכול לתאר לעצמך בית מרוקאי ללא תה? עם נענה? לא קיים, נכון? כן? אז לפעמים חושבים שיש דברים שמסורות עתיקות, והם מאוחרים מאוד. כן? כמו כן הצ'קצ'וקה. שלא יכול להיות שהיא קיימת למעלה מ-500 שנה. כי אז הגיעו העגבניות מדרום אמריקה. כן? טוב, אז איפה היינו?
אבל היה כל מיני דוגמאות שלא, אבל היה שומים, היה אבטיחים במצרים.
היה שומים ואבטיחים?
זה היה גם את זה.
מה אתה אומר?
היה שומים, אבטיחים.
אני שואל אותך, מה זה אבטיחים שהיו במצרים?
יש מחלוקות בזה.
אה, זאת, אתה רואה? זה לא ברור. ואפילו הקישוב שם, מה זה היה?
גם אומרים שקישוב זה הפפון.
נכון, הנה אתה רואה. אז אפילו זה לא ברור. אפילו המלפפון אתה לא יודע מה זה. אני אפילו יותר מזה. יש דברים שאנחנו יודעים שהיו, והם לא מוזכרים. החתול, למשל. היו חתולים במצרים? בטוח. כן, מצאו בחנותים אפילו. ותסתכל, לכל אורך התנ"ך, החתול איננו מוזכר אפילו פעם אחת. אין חתולים בתנ"ך. איך זה יכול להיות? נכון? בעיה, לא. יש משל כאלה שרצו לומר שהגמל לא היה ידוע במצרים. כי הרי אין שום כתובת מצרית אחת מכל הכתובות בנות אלפי שנים שיש בידינו שמזכירה את הגמל. ולא עוד, אין אפילו ציור אחד של גמל בפירמידות. אם כן, לא היו גמלים. מה נעשה שנמצאו עצמות גמלים במצרים העתיקה? אז לא כל דבר שלא כותבים, זה אומר שהוא לא קיים. בסדר? טוב, בואו נחזור לענייננו. ודבר זה גם כן הוא בשביל שכלות דעתם, כי כבר התבאר לך דברים עמוקים ומופלגים בעניין תורה שבכתב והתורה שבעל פה, שכל אחת לפי מה שראוי היא. ואם קטן שכלם להכיל הדברים אשר התבארו למעלה, הרי הדבר הזה מחייב השכל שכך ראוי. גם כן לפי דעת הראשון, עד שאי אפשר שיהיה בעניין אחר אצל כל בעל דעת. האחד, כמו שאמרו חז"ל, לעולם ילמד אדם לתלמידו דרך קצרה, ואם כתב הכל בתורה, אף דברים שבעל פה, והתורה היא ניתנה לכל אדם, קטן וגדול, לא היה אפשר לאדם ללמוד. מי שאינו משיג כל כך, אם נכתבו כל הדברים שבעל פה בתורה. הרי למשל, אם תראה, יש ספר שקוראים לו טור בית יוסף, שכולל את כל ההלכות הנוהגות בזמן הגלות. נשאלת השאלה, האם אדם רגיל, פשוט, יכול לקרוא את כל זה? אפילו גדולי החכמים קשה להם לקרוא את כל הספר הזה, שמסתרע על אלפי עמודים של כתב רש"י, דק. אלא מה? מוכרחים אנחנו לומר שצריך שיהיה ספר שפונה אל האדם הפשוט. החומש, ניתן לקרוא אותו ב-10 שעות, גומרים את כל החומש כולו. אז זה ספר שאפשר לתת אותו לציבור. ולכך כתב בתורה עיקרי המצוות, ודבר זה ילמד קטן וגדול. ותורה שבעל פה נתן החכמים הגדולים, והם יפסרו לכל אחד ואחד כפי חוכמתו, לרב תרבה ולמעט תמעיט. כן ראוי דבר זה שיהיו כל בני אדם שווים בחוכמה, מישהו חכם גדול ומישהו קטן השכל. הנה זהו טעם הראשון. ועוד טעם שני, כן ראוי שיהיה דברי תורה שהם דברי חוכמה ביד כסיל, שכל אחד יאמר אני כמותך. כן, אז הרבה אנשים לומדים דף יומי, הם כבר חושבים שהם יכולים לשפוט את מה שהדיינים נחלקים בו. דיינים, הם למדו, פלפלו, הפכו את הכל לכל הכיוונים, פירקו וחיברו, ולפי זה הם מגיעים למסקנה. אתה למדת כבר דף יומי, אתה כבר חושב שאתה יודע כל התורה כולה. ודבר זה התבהר בחיבור באר הגולה, שזהו הסיבה שהעלימו החכמים דבריהם בכמה מקומות, ולא השליטו עליהם שחלים. ואם היה נכתב הכל בתורה במפורש, לא היה ניכר עשיר בחוכמה לפני דל בחוכמה, והיה זה מביא לידי מחלוקת גדול. ההפך הכוונה של תורה, שכל העניינה לעשות קשר וסדר ואחדות בין הבריות, כמו שעשתה בכל מקום, וחייבה התורה מיטה לזקן ממרה. כמו שאמרו חכמים, בשביל שלא ירבו מחלוקת בישראל. לכך ראוי שתהיה התורה בידי יחידים לשמוע להם, ובשביל כך לא ירבו מחלוקת כמו שהוא בזמננו זה. שכל אחד ידמה שהוא חכם ורב מופלג, בשביל שיאמר שגם הוא יכול לקרות בספרים. והוא הגורם לכמה דברים, אין ראוי לכתוב מזה. בתיקוני זוהר כתוב מה זה חמור, ראשי תיבות, חכם מופלג ורב רבנן. כן? זה אותי, זה ראשי תיבות, חמור. חכם, מופלג, ורב רבנן. איך התיקוני זוהר מעיז לכתוב דברים כאלה? קשה לומר, נכון? יש שומעים אפילו חכם, ראשי תיבות, חמר חר מנו. כן? שחמור טוב ממנו. אני רוצה להגיד דברים כאלה על גדולי החכמים. אלא הכוונה, חכמים בעיניהם. יש מי שכיוון שהוא יודע לקרוא, אז הוא כבר יודע להקשות. זה אחת הסיבות שזה אסון שהיום לומדים הלכה מספרים. כל אחד קרא באיזה ספר ואומר אני יודע מה הדין, ומתחיל לעשות בלגן אצל הסבא שלו, אצל הקרובים שלו, והוא אומר ואם לא יעשו ככה אני יוצא מפה וכו' וכו'. תשתוק, אתה קראת משהו, תגיד תודה שאתה יודע לקרוא. אתה עוד לא יודע מספיק חוכמה כדי לשפוט אחרים, בקושי עצמך. מובן? כן. ועושים משפחות בגלל הדבר הזה. כל הדברים שהמהר"ל אומר שאין ראוי לכתוב מזה. כן.
עד פה, משהו לגבי הרבה מחלוקת.
כן.
אז אני מבין זה מבחינה כמותית, כי אם יש באמת הרבה שכאילו התעסקו בזה, אז כמותית יהיו הרבה מחלוקות.
כן.
יש הרבה מחלוקת, כל הסוגיות שמתעוררות, בין תלמידי החכמים.
כן, מחלוקות בין תלמידי החכמים תמיד יש. כלומר, כל פעם שהיא מתעוררת שאלה חדשה, אז הרבנים מתחילים לדון ביניהם, והם חלוקים זה על זה. זה בסדר. אבל הציבור...
אני שואל אם זה יותר בסדר, האם זה אפילו הכרחי.
זה הכרחי, כן, כמו כל סוגיה חדשה. נגיד אפילו במשפט החילוני. כן? מה עושים? יש סוגיה משפטית, אז מביאים את זה לפני משפטנים, והשופט הוא אומר כך, והשופט הוא אומר כך, ועורכי דין וכו'.
השאלה היא מחלוקת בישראל זה כמותי.
כן, ודאי. בישראל הכוונה בציבור.
בציבור.
אבל זה שיש מחלוקת הכרחית בין החכמים, אני לא מבין איך אפשר שלא תהיה מחלוקת.
זו הסיבה שגם סופה להתקיים בעצם.
נכון, סופה להתקיים. כן. למשל, אבל אני רוצה להבין איך פעם למדו הלכה. פעם, בקהילות קדומות. איך היו לומדים הלכה? היו יושבים אצל הרב, והרב היה אומר את ההלכה. זה הכל. לפעמים הרב היה נעזר בספר, אבל זה הרב היה נעזר בספר. ואז זה גרם למשהו נפלא, שכולם עשו אותו הדבר, לא הייתה מחלוקת, אגב בסדר. היום כל אחד קורא בספר, חושב שהוא יודע.
לא, אבל גם היום שטעות מסדר שני, שהיום הרב יכול לדבר ברדיו, וזה מגיע להרבה קהילות.
נכון, זה עוד סקנדל, שבכלל פוסקים הלכות ברדיו. איך אפשר לפסוק הלכות ברדיו? אתה הרב של המאזין? אתה הרב של הקהילה שלך. אז בקהילה שלך, תגיד, עושים כך. אבל המאזין הרחוק שבאוסטרליה, שהרב שלו אמר לו אחרת ממה שאתה משדר, מה הוא יעשה עכשיו? הרב שלו אומר כך, והרדיו אמר
כך. אשתו שמע ברדיו כך.
אשתו שמע ברדיו כך.
זה עוד יותר.
כן, זה אני שמעתי כמה פעמים. אנשים באים אליי, אשתי שמעה ברדיו כך וכך, מה אני עושה? אז אני אומר, תגיד לי אשתך שהיא לא תשמע רדיו. איך אפשר ככה לצעוק עליך?
אבל זה קצת בעיה. אתה שומע את הרב הראשי,
אז מה אם זה הרב הראשי? זה יכול להיות גדול הדור, אז מה?
אז מה? אתה שומע אותו, בכל אופן אומר משהו, אתה לא יכול להתעלם.
ודאי, אני שואל למה בכלל הביאו אותם לשם.
בבקשה?
אני שואל למה בכלל הביאו את הרבנים לרדיו.
בסדר, זה לשאלה אחרת. אתה שומע אותו שהוא פוסק.
אתה יכול לדעת שזו דעתו, אבל לעשות מה שהוא אומר, מה פתאום?
אם הוא, תשמע.
מה? וכי, אני צריך לחדש לך.
סליחה,
אני צריך לחדש לך שההלכה היא כמו הרב של המקום ולא כמו גדול הדור. אתה יודע את זה, נו, אז הוא. אז לכן, אני אומר, ברגע שמישהו משמיע הלכות ברדיו באופן פסקני, הדבר הראשון שזה יגרום זה מחלוקות. כי יש לך 1,000 מקומות שבהם פוסקים לא כמו. בסדר? אז מה תעשה עכשיו? לכך, אפשר תמיד להגיד הדברים ברבון מוגבל, שהדברים האלה נאמרו בהסתייגות, שזה תלוי בהנהגה של הרב המקומי, ואם הוא פוסק אחרת, אז כך וכך. מישהו התקשר אליי בטלפון אתמול. אמר לי, הרב של חמי בחוץ לארץ פסק לו כך וכך. מה דעתך? אמרתי לו, א', דעתי לא כמו הרב ההוא, ב', הוא צריך לעשות מה שהרב ההוא אמר, כי זה הרב שלו.
ואם הרב טועה?
אם הרב טועה, לא עושים מה שהרב אומר. זה נכון.
וזה הוא שאר אותך?
לא. כי אם אני אגיד שהרב ההוא טועה, כן? אבל איך הוא יכול לשפוט? כלומר, כדי לדעת שהרב טועה, אתה צריך להביא הוכחה. זה שהוא שאל אותי, זה לא הוכחה. הבנת? כלומר, זה שאני... נגיד, אני יותר חכם מהרב ההוא, שזה גם קשה לדעת. איך לשפוט שכלים פה? איך לשפוט את השכל שלי מול השכל של הרב? אבל, אני אומר, יותר מזה, אם אתה לא הבאת ראייה מפורשת, טקסטואלית, או קושיה רצינית על דברי הרב, אתה לא יכול להגיד שהוא טועה. בסדר? אז זה מה שאומר כאן המהר"ל גם. תראה, זה לא אני ממציא פה את הדברים האלה, זה המהר"ל אומר. שהיום כל אחד, בגלל שהתורה שבעל פה כתובה, זה גורם לגאווה ולמחלוקות מיותרות. לכך התורה נהגה דבריה וחוכמה. לתת התורה בידי יחידים, אנשי הסגולה. אני אפילו רוצה פה לעורר שאלה קצת אפיקורסית, השם יסלח לי. האם זה טוב שיתרגלו שעם ישראל כולם לומדים גמרא? במקדם, ההמון לא למד גמרא, אני חותם לכם את זה. מה הם היו לומדים? משנה. וזאת הסיבה שבגללה הרמב״ם כתב את פירושו למשנה, כדי שההמון יבין את מה שהוא קורא. ויש הבדל עצום מבחינת החיבור בין התלמוד לבין המשנה. וזה משום שהמשנה כתובה באופן חינוכי. אתה תראה שתמיד במשנה יש דאגה חינוכית לא להגיד דברים מלוכלכים, או מזעזעים, או בוטים, או שמעוררים שאלות קשות מדי. הכל מובא במשנה, אבל בצורה מעודנת. הגמרא לעומת זה, התפקיד שלה זה להגיד הכל. בשביל זה יש גמרא, כדי שנדע כל מקרה, כל דבר, כל בעיה. והדברים האלה נשמרו אצל החכמים, כי החכמים יכולים לספוג, יכולים להכיל את הקשיים האלה, שעשויים להיות הרסניים עבור הציבור. אנחנו רואים שקהילות שבהן ההמון למד גמרא, זה גם גידל הרבה אפיקורסים. עכשיו, האם אני אומר, אם כן, תסגרו את לימודי הגמרא להמון, לא יהיה יותר דף יומי, הכל יחזור למשנה, אני לא אומר את זה. בוודאי שאני לא אומר דבר כזה, משום שאנחנו לא יכולים להחזיר את ההיסטוריה אחורה. עכשיו, שכולם לומדים גמרא, צריך לדעת מה עושים עם זה. צריך לתקן, כן? עובדים עם מה שיש. ואז לומדים את הסוגיות ומעמיקים בהם, ונותנים גם פתרונות לכל הקשיים הנפשיים שמתעוררים בזה. אני אביא לכם דוגמה פשוטה. אני לא יכול להביא את הדוגמה הפשוטה, למה? כי היא מעניינת מאוד ודורשת עריכות רבה, והשיעור כבר הגיע לסיומו, אז נמשיך אותה. שלום.